בסדר? בכל מצב צריך ללמוד. הערב זה זין אדר, יום פטירתו של משה רבנו, וגם יום לידתו. ולכן אנחנו נעסוק בדמותו של משה יחד עם דמותו של אהרון הכהן. בפרשת תצווה רמוזה פטירתו של משה, כידוע, שהרי כל הזמן כתוב ואתה, והכוונה למשה, ושמו של משה איננו מופיע, סימן שהוא צריך למות בשבוע של פרשת תצווה, כפי שרמזו הרומזים שתלמידי חכמים נפטרים בשבוע שבו חלה הפרשה שבה אין להם חידוש לומר. זה בעיה, אם יש מישהו תלמיד חכם שיש לו חידושים על כל פרשיות התורה, אז מלאך המוות לא יכול ליטול את נשמתו. על כל פנים, משה נכשל, כלומר נקודת החולשה של האישיות של משה זה פרשת תצווה, איפה שאין לו שם ביטוי ברור. כן? חז"ל אמרו, למה? שהרי משה אמר, מחני נא מספרך אשר כתבת, ונתקיימה קללתו קצת, שנמחה שמו מפרשת תצווה. ושמה תאמר, גם שמו של משה לא נמצא בפרשת בראשית, וגם לא בפרשת וישב, ולא בפרשת, אני יודע, כל מיני פרשיות שמו של משה לא מופיע. זה נכון? אבל שם הוא היה צריך להופיע, שהרי כתוב ואתה תצווה, אז אתה זה משה, אז היינו מצפים שהוא יופיע. מה? ולכן שם זה נקודת הגבול של הכוח של משה. והשאלה היא, מדוע יש באמת גבול לכוחו של משה? הרי הוא זה שנותן את התורה, והתורה נותנת חיים לעושיה, אלא שיש בתוך התורה עצמה שתי בחינות. כן, כתוב וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. אומר לנו רש"י על הפסוק ההוא, זה בפרק י"ב של ספר שמות, שמשה היה אומר לאהרון מה שמעת, ואהרון היה אומר למשה ואתה מה שמעת, ותורה יוצאת בין שניהם. כן, כלומר התורה ניתנת לאומה דרך האינטראקציה של משה ושל אהרון, ולכן לא די בתורת משה, יש צורך גם בתורת אהרון. ומכיוון שתורת משה אינה מקיפה את הכל, לכן יש לה גבול, וזה נקודת פטירתו של משה, איפה שקלה כוחו. ובכן, מה עניינו של משה ומה עניינו של אהרון? ידוע, כתוב במסכת אבות, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הדיריות ומקרבן לתורה. אם כן, אם בזה צריך להיות מתלמידיו של אהרון, סימן שמשה אין לו אותה התכונה של קירוב הבריות לתורה. מדוע? משום שמשה מציב אידיאל שאי אפשר להתמודד איתו עם חטאת. כלומר, תורת משה ניתנה לאנשים מושלמים, ומכיוון שיש באומה אנשים מושלמים ויש גם למרבה הפלא אנשים לא מושלמים, לכן אי אפשר למשה לתת את כל התורה כולה, הוא זקוק לאדם כאהרון שהתורה תינתן על ידו. השם יאמר אדם, אם כך, אז שתינתן התורה על ידי אהרון בלבד. נכון? חס וחלילה. אם התורה הייתה ניתנת על ידי אהרון בלבד, אז היינו אומרים, התורה ניתנה לחוטאים בלבד. ואז היינו זקוקים לחטא בתור תנאי עיקרי בעבודת הבורא. כן? כפי שמצאנו את הנוצרים, שהנוצרים זקוקים כאוויר לנשימה לחטא. כי בלי החטא, מה יקשר אותם לאלוהים? הרי כל מה שקושר אותם לאלוהים זה הצורך בכפרת החטאים. מה יעשה אדם ללא חטא? לא יעבוד אלוה. ככה חושבים הנוצרים. כך הייתה נראית תורתנו אם התורה הייתה בנויה אך ורק על עבודתו של אהרון, על עבודת הכהונה. ואין זאת האמת. מלכתחילה אנחנו מצפים מן האדם שלא יחטא, ויהיה נאמן לתורת משה. אם חטא, יש תורת אהרון. מובן? ולכן יש גבול גם לאהרון, גם אהרון מת. כן, אם כן, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם באופי של הפרשיות של תרומה תצווה, בעצם יתרו משפטים, תרומה תצווה, ויקהל פיקודי, ויקרא צו. בכל הפרשיות האלה אנחנו רואים כפילות, משום שישנן פרשיות שהן ביטוי לתורת משה, וישנן פרשיות שהן ביטוי לתורת אהרון. ולכן בפרשת תרומה שמו של משה מופיע ואין שמו של אהרון מופיע כלל, ואילו בפרשת תצווה זה ההפך, שמו של אהרון מופיע ושמו של משה אינו מופיע כלל. למדנו שאלה שני סוגי פרשיות, הייתי אומר שתי תורות שונות. כבר למדנו בפרשת יתרו ופרשת משפטים שפרשת יתרו היא הפרשה האידיאלית למי שלא חטא, פרשת משפטים מניחה את האפשרות של החטא. כמו כן גם במקדש, המקדש של פרשת תרומה שונה מן המקדש של פרשת תצווה, מסיבה פשוטה שמדובר על שני מקדשות שונים, מקדש משה, מקדש אהרון, זה לא אותו דבר. מהו מקדש משה? מה? כן.
לא יכול להיות אישיות שכוללת את שניהם? לא יכול להיות שמשה גם יוכל...
אפילו בימות המשיח יש לך משיח ואליהו הנביא.
מה הבעיה של...
משיח כמשה, אליהו הנביא כאהרון. נכון? מה?
מה קרה בבן אדם לעשות את שני הכתבים האלה? הוא קבל
הוא לא יכול להיות גם וטרן וגם עומד על דעתו כאחד. איך אפשר גם זה וגם זה?
אבל אהרון לא היה וטרן.
מה? אהרון עוד איך היה וטרן?
והיה
דרך שלו לקרב. אז הוא היה וטרן? כן? משל, מה אומר אהרון? אומר לעם ישראל, אתם שמעתי שאתם רוצים עגל. אין בעיות, אני אסדר לכם את זה. זה? למה הוא עושה את זה? מה המטרה שלו בעשיית העגל? הוא רוצה, לא ימשוך זמן. הוא רוצה דרך העגל לרומם את העם. שעל זה נאמר, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. גדולה עבירה לשמה, ראשי תיבות, עגל. מה? דוד המלך לא מכיל את כל התכונות. שמה? אני אמרתי את זה?
אז בפרש יש דבר יהודה. למה דווקא יהודה?
אבל הוא לא הכל. הוא כולל את הכל, אבל הוא לא הכל. הוא זקוק לאחרים. הוא מקבל את המלכות משאול, למשל. מעצמו לא יכול להקים את המלכות. כן. מה? כן, כן, משה הוא מידת הדין. מידת הדין. זאת אומרת, מידת הדין באופן גלוי ומידת חסד באופן נסתר. אצל אהרון זה ההפר, זה מידת חסד באופן נסתר, מידת הדין מידת חסד באופן גלוי, מידת הדין באופן נסתר. כן? זה מאוד נחמד מה שעושה אהרון עם העם, לא? הוא כזה דמוקרט. הם מבקשים עגל, הוא נותן. כל הכבוד לו. כן? אבל זה עצמו מה שהביא אסון על העם. מה גרם לו הדבר הזה? פשוט מאוד. זה שמשה לא היה במחנה באותה שעה. כלומר, פרשת כתיסה היא התיאור של מה שקורה לאהרון כשמשה לא נמצא. מנותק. זה מה שקרה. כן.
למה שאין צדיק בארץ שישראל כבר לא יחטא, אז איך יכול להיות תורה? למי זה? זה מלאכים תורה משה כזה שזה רק... שזה לא... לא... אפילו לא מתחשב. ביסוד של האדם,
אדרבה, זה אופטימי. זה אופטימי. אנחנו סומכים עליך שלא תחטא. וכל עבודת תיקון החטא זה בדיעבד. מה שאין כן אם תאמר שכל אדם צריך לחטוא, אז הציור של האדם הוא נורא פסימי. זה אומר שאלוהים ברא יצור דפוק, שמוכרח לחטוא. משה רבנו? לא חטא. איפה ראית שהוא חטא? לא. כאילו. כן? כאילו. הרי כתוב שם... מה? כן, אבל זה שם... אז איך אומר משה על אהרון? תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על ממריבה. מה אומרים חז"ל? סתם אתה מחפש לריב איתו. מה הוא עשה מסכן? אז אם על אהרון משה אמר את זה, סימן שגם על עצמו זה ככה. סתם חיפשו אותו. תחפש, תראי לי בפרשת חוקת, אתם קוראים שם ממריבה, תראי לי איפה החטא. שם אני לא ראיתי את החטא. חיפשתי, לא מצאתי. מה? אני לא יודע, אני אומר לך שלא היה חטא. מה אתה אומר של מחלוקת?
כל המפרשים אומרים שהיה.
מה שכל המפרשים אומרים שלא היה. כי כל המפרשים מסבירים איפה חיפשו את משה. אבל זה לא שהיה חטא. אז יש סיבה מדוע משה לא נכנס לארץ. יש סיבה, צריך לחפש את זה. אבל הוא לא נכנס לא מפני חטאו, אלא מפני גדלותו. אי התאמתו אל האומה באותה השעה. מכיוון שהאומה לא הגיעה למדרגה של משה, אז צריך לשים את משה בצד. כלומר, שהוא ימות, כדי לתת מספיק אוטונומיה לעם, אפשרות לעם, לעלות לדרגתו של משה. מובן? אבל בכי ידע לדעתך שמשה היא חטא, באמת. כן.
יש אחד
אולי
שיכול לחבר את כולם, יעקב.
לא, מה פתאום? למה הגמרא
אומרת שיעקב לא מת?
דרך זרעו, לא הוא עצמו. כן? מה הוא?
הוא היה שלם.
היה שלם כעם ישראל, לא כתורה. כן, ראוי היה יעקב שתינתן תורה על ידו, אלא שאין דורו זכאי לכך. אם תרצה, יש רמז של הבן איש חי שאומר את הכל. יעקב, משה, דוד בגמטריה ישראל. זאת אומרת, מה זה יעקב? זה עם ישראל. מה זה משה? מי שנותן את התורה. מי זה דוד? מי שנותן את הארץ. אז עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, זה ישראל. בואו. כן.
דיברנו על זה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, בניגוד לשאר העמים שאמרו, בני ישראל אמרו ש...
כן, כן, הם הסכימו לקבל את התורה.
זה עניין התשובה, אבל.
כן, נכון, נו.
אם נחטא,
נוכל לחזור בתשובה. תורת אהרון. זה תורת אהרון שמצילה.
זה לא תורת משה.
לא, זה לא תורת משה. תורת משה אומרת, אין חטא, אין ויתור.
משה אבל היה דומיננטי בקטע.
משה היה דומיננטי, כי אנחנו מניחים מי לך תחילה, שאתה לא חוטא. כן? אתה לא נבראת חוטא. אנחנו לא מניחים שלך תחילה אתה נכשל. והפסוק שהבאת, לברורה לא מובן. צדיק אין בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרי אז הוא עשה טוב. אז זה טוב, אז איך הוא חטא? נראה נוסף, אם הוא חטא, אז איך הוא צדיק?
צדיק הוא
חטא. מה? אלא הכוונה שבוודאי שהצדיק לא חוטא, אם לא, אז הוא לא צדיק. אלא בזה שהוא עושה טוב, הוא חוטא. כן? הוא חוטא למדרגה אחרת. או שהוא חוטא למדרגה יותר גדולה שיכול להגיע אליה. או שהוא חוטא לאחרים שהוא מקטרג עליהם על ידי הטוב שהוא עושה. ברור? אבל זה לא שאין צדיק שאינו עובר עבירה. אפשר לא לעבור עבירה. כן? אז זה מה ש... זה תורת משה לעומת תורת אהרון. ולכן גם המקדש שונה לגמרי. המקדש, לפי תורת משה, זה האפשרות להיכנס לפני האלוהות באופן ישיר. המטרה של המקדש במובן הזה זה קורבן. לפירוש קורבן, מלשון? להתקרב. כן? כלומר, יש ריחוק בין הנברא לבורא, צריך למלא את המרחק הזה, לשם זה יש מקדש, שבו מקריבים קורבן. זה נקרא בהגדה של פסח בשם בית המקדש. נכון? אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. אחר כך בהלכת כמה וכמה, טובה ומכופלת למקום עלינו, הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג בחוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים וכו' וכו' והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על עוונותינו. אם כן, אנחנו רואים שההגדה של פסח מכנה את המקדש בשני כינויים, מקדש ובית הבחירה לכפר. יש גם גורסים בשניהם בית הבחירה, אבל לכל הדעות לכפר על עוונותינו מוזכר רק ברשימה השנייה. מכאן שהמקדש לא נבנה מלכתחילה על מנת לכפר על עוונותינו. כן, שמה יאמר אדם? המקדש זה רק לכפר על העוונות, כמו שאברהם השל רצה לומר. לא פתאום. המקדש נעשה על מנת שתהיה שכינה בתחתונים. כדי לקרב, כדי להדביק את הפער בין הנברא לבורא. אבל אם חטאת, אז תשתמש במקדש כדי לכפר על העוונות. וזה תורת אהרון. כן.
כתוב קראת ירו בהתחלה ש... זה לא בדיוק תורי במשפטות. כל מה דעתה דן, דעתה דמי, אני רוצה להגיד את המשפט עצמו.
נו.
זה כבר יותר ש... זה לא תלוי בעלות מידה שהוא קיים לא קיים. זה בשום מקום.
בסדר, כשאנחנו קרובים אז יש מקדש, ועשו לי מקדש, צריך את המקדש, אם יעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. הוא תלה את זה במקדש, מה אתה רוצה? אתה מביא לי פתיחת אליהו, אני מביא לך פסוק בתורה, מה אתה משווה, מה? השראה
שכינה על הפרט מחייבת מקדש של
שרת
הכלל?
השראה שכינה על פרט זה דבר קטן. אבל אז היחיד צריך להיות מקדש. כתוב למשל שאדם שנמצא בדרך, כן? והוא לא יודע איפה ירושלים. אז לאיזה כיוון הוא מתפלל? כתוב, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. שוב לא מובן. הוא לא יודע איפה קודש הקודשים, ואת אומר לו, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. אלא הכוונה, הוא צריך לכוון שליבו זה בית קודשי הקודשים. שהוא מקדש. אז זה קטן. כן? זה טוב. בשביל מצבים של גלות, כן, קדושה פרטית, אתה מקדש, אנחנו מעוניינים בשכינה בכלל, לכן צריך מקדש כפשוטו.
זאת
לא
רמה יותר גבוהה שהפרט לא מקבל את השכינה?
ההפך, הרמה יותר גבוהה זה שהכלל מקבל את השכינה. כן, הפרט זה לא חוכמה, צריך פשוט להיות קדוש. זה אמנם קשה, אבל לא בלתי אפשרי. מה שאין כן קדושה בכלל זה משימה הרבה יותר רצינית. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כן. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מה שקורה כאן בפרשת תרומה, בפסוק, בפרק כ"ה, פסוק י'. לא, פסוק ח'. פרק כ"ה, פסוק ח'. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם כשם שאני כבר שוכן בתוכך. כך כתוב, לא? אבל נבדוק. כתוב. ככל אשר אני מראה אותך, זה כבר אתם שמעתם כמה פעמים בטח, לכאורה בעברית היינו צריכים להגיד ככל אשר אני מראה לך. מראה אותך זה לא עברית. אלא אם כן נאמר שאני מראה אותך לאחרים. ככל אשר אני מראה אותך, את משה. איך אני מראה אותך? את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. כלומר, התבנית של המקדש זה המפה של הנפש של משה רבנו. וכן תעשו שגם אתם תהיו כמשה. על ידי זה. מובן? מחלק מפות, נכון. אבל אז תעשה גם כן מידות של משה כאילו. זה אומרים שמי שעשה דבר כזה וכזה כאילו כיפר על כל אבונותיו. זה למי שהאבונות שלו זה כאילו אבונות. או? אנחנו מעוניינים במשה בפועל. כמו שמשה רבנו לא יסתפק להיות נשמה בלי גוף, אלא חי בגוף, כך אנחנו מביאים את השכינה לעולם הזה. בסדר? אז זאת אומרת שאם אתה מסתכל במקדש של פרשת תרומה, אתה יודע מי זה משה רבנו. ומה יש במקדש של פרשת תרומה? יש כלים ומשכן. הכלים הם ארון, ובתוכו העדות, שולחן, מנורה, וקרשים, ויריעות, ומזבח חיצון, וקלעי החצר. זהו, עד כאן המקדש של משה. זה הנפש של משה רבנו. יש כמה בעיות, חסרים שם כמה דברים. אין שם כהנים. זה מקדש ללא כהנים. דבר נוסף, זה מקדש ללא בגדי כהונה. מלך. ויש שם גם שני כלים שכאילו התורה פה שכחה אותם. תסתכלו בבקשה בסוף פרשת תצווה. פרק למד. אתם יודעים מה? שני פסוקים לפני כן, בפרק תפתת, פסוק ממה. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, לשוכני בתוכם אני השם אלוהיהם. אם כן, עד כאן עבודת המשכן. מיד מתחיל פרק למד. ועשית מזבח מקטר כתורת עצי שיטים תעשה אותו. פתאום נזכרנו, שכחנו עוד איזה פרט ברשימה, אז אם אפשר להכניס את זה בבקשה, מזבח הקטורת. פרשת תרומה, לא כתוב מזבח הקטורת. עוד דבר, תחילת פרשת כתיסה, בפרק למד פסוק י' זין, וידבר השם אל משה למור, פרשת כתיסה אני אמרתי, פרק למד פסוק י' זין, וידבר השם אל משה למור, ועשית כיור נחושת. שכחנו גם כיור. נזכרנו ברגע האחרון. אחרי בגדי כהונה, אחרי קורבנות המילואים, הכל הכל, אל תשכח, יש גם כיור וגם מזבח כתורת. מאוד מוזר הדבר הזה. כן, טוב. עכשיו, אם תשימו לב, לא, עוד לפני כן, בפרשת תצווה יש בגדים. עכשיו אני אסתכל בתחילת פרשת תצווה לשם מה הבגדים. בפרק כ"ח פסוק ב' ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אז יש מה בגדים? פילפר דאווין בלאז. מה? מה? נכון. נכון. גם זה כתוב. מה זה לכהנו? לעשות אותו כהן. ומה זה כהן? מי שיש לו בגדים. כן? כתוב בגמרא, בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. כהן ששימש בלא בגדים, לא שווה כלום. לעומת זה, משה רבנו שימש במקדש ככהן גדול, בלי בגדי כהונה. אז פה יש מחלוקת, אפשר לומר, בין תורת משה לתורת אהרון. תורת משה, תורת אהרון, סליחה, עסוקה בכוח הדמיון. היא באה לרומם את האדם דרך קדושת הדמיון. מי צריך שירוממו אצלו את הדמיון? מי שהדמיון שולט עליו. ועל מי הדמיון שולט? על מי שנפל בחטא. כי כל עוד ולא חטא האדם, מה ששולט בו זה החוכמה. כן, איך אומרת הגמרא? אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם לא חטא, השכל מדריך אותו. ולא הדמיון. ולכן במקדש של משה אין שום צורך באביזרי דמיון. כבוד ותפארת. לא צריך. הנבואת משה היא בלי דמיון, אומר הרמב״ם. נכון? ולכן גם מה?
אפשר להגיד שהדמיון
שלו זה נמצא בגלל שהוא פחות ובגלל שהוא משה מלכם. בדיוק, כן. דבריך
עם דברי הרמב״ם שחור על גבי לבן.
זה חיסרון. כן. אם כן, תורת משה מאפשרת גם להיכנס למקדש בלי גוף אמצעי, כי הכהונה היא מהווה איזה מין חציצה בין האדם לבין האלוהים. אומרים לאדם, תשמע, אתה לא ראוי אתה להתקרב אל הקודש, מי אתה בכלל? תביא את הקורבן שלך, הכהנים יטפלו בזה. כן? כביכול אתה צריך איזה מין מסך בין האדם לבין הבורא. מדוע יש מסכים? מפני החץ? גם ממילא צריך טהרה. למה יש כיור? כדי לרחוץ מן הטומאה. אבל האדם שלא חטא, אלינו תמה. אלינו יודע מוות מהו. לכן אפילו תומת מת אין אצלו. ולכן אצלו גם אין כיור. אין כיור במקדש של משה. אבל הדבר הבולט ביותר זה היעדר מזבח הקטורת. תסתכלו שוב פעם, בסוף פרשת תצווה, מה נאמר על מזבח הקטורת? בפסוק האחרון של פרשת תצווה, בפרק למד פסוק יוד, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קדשים הוא לשם. זאת הפעם הראשונה שמוזכר בתורה יום הכיפורים בהקשר של מזבח הקטורת ואהרון הכהן. אבל בתורת משה יום הכיפורים זה לא קיים, אין צורך ביום הכיפורים לפי משה. הרי יום הכיפורים לא נעשה אלא כדי לכפר על חטאותיכם. משה אומר, לא ידעתי שצריך. מובן? לכן, אין אצלו מזבח הקטורת. אגב, מזבח הקטורת בא בשביל לתת ריח. והריח הוא מפעולות הדמיון. אצל משה אין צורך בריחות. לא קיים, כן. הקטורת
מוכתם בתחומה.
כן, נכון. אבל לא כתוב מה עושים איתה. לא כתוב שעושים אותה אפילו. לא כתוב. עשייתה פרשת תצווה. זה מה שצריך, כן, זה בסמנים. כי תורת אהרון גלומה שם. כן? כלומר, תורת משה נתנה מקום לתורת אהרון. איך כתוב בתחילת תצווה? ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך לקדשו לך אנולי. אז מאיפה בא כוח הכהונה של אהרון? הוא היה אצל משה, ומשה גילה אותו החוצה, הוציא אותו מבפנים לחוץ, ונתן אותו לאהרון. אבל עד אז היה אצל משה, אבל בצורה גלומה, זה לא נמצא, לא רואים את זה. כן, משה רבנו בעצמו כהן גדול. ולכן גם, יש למשה מעלה גדולה מאהרון בזה. כדי להיכנס לקודש הקודשים, אהרון צריך לעשות הרבה מאוד עבודה. איך כתוב פרשת החרמות? דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אשר על העדות, כי בענן הראי על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והי לעולם. ושמע כל הסיפור ארוך מאוד, צעיר לעזאזל וצעיר לשם וכו'. ורק אם הוא עושה את כל מה שכתוב שם שהוא צריך לעשות, אז הוא נכנס לבית קודשי הקודשים, ואת זה עושים ביום הכיפורים. מה שאין כן, משה נכנס לקודש הקודשים מתי שהוא רוצה. אצל משה זה יום הכיפורים כמה פעמים בכל יום. כן? והוא לא זקוק לכל המהלך הכהני הזה. כן? אז הוא סופר כהן גדול. כן.
משה, לפני שהוא
הופך
להיות בדרגה של משה, הוא עובר בדרגה של
אהרון? לא, עד רבה.
אז איך הוא מגיע לדרגה של משה?
מי? משה? יש, ישר.
למה מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בתוך
הסנה? זה גם דמיון. בתוך הסנה זה דמיון. יכול להיות. לא, כתוב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. אז חז"ל אמרו שמשה טירון בנבואה היה. כן? ובזכות כי ירא מהביט זכה לתמונת השם יביט. יכול להיות.
נהנה שזה, אבל לא?
לא. כי בזכות כי ירא מהביט, מה אתה אומר נענש? בזכות כי ירא מהביט זכה לתמונת השם יביט. איפה נענש?
זו שהייתה הזכות היחידה, זו הייתה פעם יחידה שהוא יכול לראות אותו, ובגלל שהוא...
הבאתי לך מדרש שאומר הפוך מה שאתה אומר. לא יודע, תראה לי, נדון. כל זמן שלא יראית לי, לא יכול להגיד. עכשיו תסתכלו גם ממילא מהי המוטיבציה לקרב אל הקודש בתחילת פרשת תרומה. פרשת תרומה נאמר ככה. דבר אל בני ישראל, כן, פרק כ"ה, פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. ממי? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומתי. כלומר, מי יביא תרומה? מי שרוצה. אז אולי לא יביאו. אל תדאג, אני סומך על נדיבות הלב הטבעית של עם ישראל כדי שיביאו. זה מדרגת משה. כי הרי זה פשע לחשוב שהתורה ניתנה לך והיא לא תתאים לך. לכן, אם אתה שומע שריבונו של עולם מבקש שיביאו זהב וכסף ונחושת, איך לא תביא? כולם יביאו בן דבר. מעניין איך מתחילה פרשת תצווה. פרשת תצווה מתחילה במילים, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אז מדובר כבר על מי שצריך שיצוו אותו. לא נעים, נכון? זאת אומרת, יש פה רמה אחרת לגמרי. מי שעבורו, רצון השם הוא עול. אם כי גם שמה יש אפשרות לתקן. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך מרצונם. כלומר, זה מתחיל בכפייה, ממשיך מרצון. אבל יש פה התחלה בכפייה. זה תורת אהרון. ולכן, בכל העסק הזה נאמר כאן ואתה. ואתה, ואתה, לא אתה, אלא ואתה, כדי לרמוז לבדיעבד, דרך אהרון. אם נראה גם בפרשת ויקרא. איך נראה פרשת ויקרא? בתחילת הספר, ויקרא אל משה. אם כן, זו פרשה של משה רבנו. וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר בישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מי אמר לו להקריב? אף אחד. אז למה הוא מקריב? בא לו. איך אומר רשי שם? בעולת נדבה הכתוב מדבר. מדובר על אדם שמקריב עולה בגלל שהוא רוצה להקריב. לא בגלל שאמרו לו. בעולת נדבה. דבר מישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. כן? תזכלו בפסוק, היי, ושחט את בן הבקר לפני השם. עד כאן זה פעולתו של האדם הנדיב. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. כן? תפקידה הוא תפקיד משני. אחרי נדיבות הלב, עד השחיטה של האדם שאיננו כהן, שנכנס למקדש. נא להסתכל בבקשה בפרשת צו. ונרצה לו לכפר עליו על ערעור הלב. על ערעור הלב. על ערעור הלב מביאים קורבן עולה, אבל לא חייבים. יש כאן. כן, מדובר אחרי פרשיות ויקל פיקודי. לא תרומה תצווה. אנחנו נראה מה המשמעות. אחרי שהיה איזה שיתוף בין משה לאהרון בגלל חטא העגל. כן. תסתכלו בבקשה בפרשת צו. פרשת צו נאמר, ידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו. כשמדובר על אהרון, שוב חוזר הציווי. עכשיו תראו על מה נאמר צו. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר. ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו בד, וכו'. על מה מדובר שם? מדובר על עבודה מלוכלכת. כן? הרי כשמקריבים את התמיד של שחרית, הכל נקי, שוחטים, אדם משפריץ אמנם, אבל מתקבל בכלי שרת. מוליכים את הכלי עד המזבח, זורקים את אדם על גבי המזבח, הכל נקי, יפה. וכמוכן גם כל הקורבנות הקריבים במשך היום. עד קורבן של תמיד, של בן הארבעים, שחותם את העבודה הזאת. מה נשאר לעשות? להקטיר את האיברים. טוב, התחילו במשך היום, אבל במשך הלילה נשארים הרבה הרבה איברים, בשר ככה על האש, והכהן צריך כל הלילה לקחת כלשון גדול ולהפוך את האיברים, כל הלילה, עד הבוקר. וזה הופך להיות שמנוני, הדשן הזה, זה מלכלך. אז הכהנים לא כל כך אוהבים את זה, מעדיפים את העבודות של היום, לא את העבודות של הלילה. לכן אמרו חז"ל, צו את אהרון, צריך זירוז. זירוז ממקום שיש חסרון כיס. אדם לא כל כך מעוניין בדבר הזה. זה מלכלך לו את הבגדים, ולבש הכהן מידו בד, וזה מלכלך אותו. זה מראה על חוסר רצון טוב. עכשיו באמת, בסוף פרשת צו כתוב משהו שלא יאומן. נאמר בפרק ז' בספר ויקרא, בפסוק למד ה', פרק ז' פסוק למד ה' בויקרא, זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי השם ביום הקריב אותם לכהן לשם, אשר ציווה השם לתת להם ביום מושכו אותם מאת בני ישראל, חוקת עולם לדורותם. זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח השלמים, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. אז איפה השם ציווה את משה את כל הדברים האלה? בהר סיני. איך כתוב בתחילת ספר ויקרא? ויקרא אל משה וידבר השם אליו, מועל מועל למור. אז מה אתה אומר לי בהר סיני? יש פה סתירה. דבר נוסף, אם תחפשו פסוק למד זין, חוזר, בפרשת צו תחפשו איפה יש עולה, מנחה, חטאת, אשם, מילואים, זבח שלמים. אתם תמצאו שיש באמת פסקה שלמה על קורבן העולה, וגם פסקה על מנחה, ופסקה על חטאת, פסקה על אשם, ופסקה על שלמים. חסר פרשה על המילואים. לא מוזכר קורבן המילואים בפרשת צו. ואילו כאן כתוב מפורש, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים. איפה המילואים בפרשת צו? תחפשו את המילואים בפרשת צו, לא תמצאו, אבל תמצאו אותם בפרשת תצווה. פרשת תצווה, נא בבקשה להסתכל. פרק כ"ט, פסוק א', וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות ונלולות בשמן, וקיקי מצות ושוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים, ואת הארון ואת בניו תקריב, ואת החול מועד, וחצה אותם במים, ולקחת את הבגדים, ולבשת את הארון, את הכותונת וכו' וכו'. כלומר, פה יש תיאור ארוך, פרק שלם יש בתורה, על קורבנות המילואים. אז כשהתורה כותבת, ושם איפה, איפה זה נצטר, איפה היה, איפה נצטרפתה כל הפרשה הזאת? בהר סיני או בועל מועד? בהר סיני, זה משה עוד לא ירד מן ההר אפילו. ובתוך ההר, העם למטה, חושב אולי להתחיל לעשות את העגל. אבל על כל פנים, כל הסיפור הזה של פרשת תצווה, כתוב עוד לפני שיש אוהל מועד. אם כן, מתי נאמרה פרשת צו? היא נאמרה יחד עם פרשת תצווה. היא ההמשך של פרשת תצווה, הראה שבעריכה של התורה חתכו אותה לשניים. מדוע? פרשת המילואים נשארה בספר שמות, משום שהיא הייתה נצרכת לשעה, כפי כוונתו של ספר שמות, להראות מה התהליך שהביא להשראת שכינה בישראל. חלק מזה, קורבנות המילואים. ספר ויקרא זה הלכות הקבועות לדורות. לכן כל אותו חלק שנאמר אז בהר סיני, הובה, הוא זז ממקומו לכיוון ספר ויקרא, פרשת צו. ולכן מובן עכשיו הפסוק ההוא בפרק ז', זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים, כי באופן מקורי הפרשה הזאת סיימה פרשה ארוכה שבה הייתה, היה גם קורבן המילואים, אשר ציווה השם את משה בהר סיני. זאת אומרת שפרשת צו נאמרה למשה עוד לפני פרשת ויקרא. כי פרשת ויקרא נאמרה באוהל מועד, פרשת צו נאמרה בהר סיני בהמשך לפרשת תצווה. לכן גם התוכן הענייני הוא אותו תוכן, ציווי. ציווי ולא ספונטניות. מובן?
אז למה בשמיני כן מוזכר
המילואים? יש סיבה, סיבה. אישה הכל, בטח. יש סיבה, למה פרשת שמיני יש שם? לראה פרשת שמיני, אתה אומר איפה אתה צריכה להיות? איפה בשמות? עם איזה פרשה? לא. אז זה צריך להיות יחד עם כתיסה. אנחנו נראה. פרשת כתיסה, מה זה? זה חטא, נכון? של מי? של הכהן. של כהן גדול. פרשת שמיני, זה החטא של בניו. זה אותו החטא. אלא שפרשת כתיסה זה לפני שיש מקדש, ופרשת שמיני זה אחרי שיש מקדש.
גם הכיור והצעות
הם נאמרו בכתיסה. נכון. זה הגיוני. הכיור ושמן המשחה גם.
גם
הכתור. נכון. כל זה נאמר שם. זה הגיוני. מה הבעיה? כן, זה נכון. אבל פרשת כתיסה זה עוד יותר. כי פרשת תצווה נאמרה בגלל האפשרות של החטא. פרשת כתיסה זה אחרי שאנחנו מודים שהחטא היה בפועל. מובן?
אז מדרגה יותר גבוהה,
זה לא רק חטא אורי, זה חטא מעשי. זה יותר נמוך, אתה מקווה.
רגע, היכולת של הכתור זה תקן דברים.
בסדר, אפשר גם להגיד. מדי. כן, זה בא לתקן מלאך המוות. כן.
מה יש לך
התורה ניתנה לכל עם ישראל, לתלמידי משה ולתלמידי אהרון. זה הציבור היהודי. יש שני סוגי יהודים, אלה שצריכים את תורת משה ואלה שצריכים את תורת אהרון. ולכן התורה ערוכה לפי פרשיות מושיות ופרשיות אהרוניות. אגב, וזה עלול ליצור נתק גדול מדי. פרשת כי תשא היא הביטוי לנתק שקורה כשהם לא מתייעצים אחד עם השני. משה נמצא למעלה, אהרון נמצא למטה. תראה מה קורה. בלגן. אז מה המסקנה באמת? פרשת ויקל אומרת מה צריך לעשות. פרשת ויקל פקודה זה המיזוג של שתי התורות. תסתכלו פרשת ויקל. נאמר ככה. בפרק למדה פסוק א', ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם. פתאום הוא אומר משהו שלא יאומן. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מאיפה הוא לקח את הסגנון הזה בכלל? זה סגנון של אהרון. אבל מה הוא אומר בסגנון הזה? שוב גם פסוק ד', ויאמר משה לכל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם כל נדיב ליבו יביאיה. כן? הציווי והנדיבות מתחברים זה לזה. אלא שבפרשת ויקל האישיות המרכזית היא עדיין משה, בפרשת פקודי האישיות המרכזית היא יותר אהרון. תסתכל פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. זאת אומרת, מדוע צריך לעשות פקודי המשכן, רשימה של כמה כסף הוצאנו וכמה זהב וכמה תכלת וכמה ארגמן? מה אומר רש"י? מפני החשד. יגידו משה גנב משהו. אז כדי שלא יגידו שהוא גנב, עושים פקודי המשכן. זה באמת רמה הרבה יותר נמוכה. ולכן שמה, מי ש... אומנם זה פוקד על פי משה, אבל זה ביד איתמר בן אהרון הכהן. זו עבודה כהנית במהותה, לתת דין וחשבון, כדי לבדוק שלא היה שם גניבה, איזה חיסרון, צריך לחפר וכדומה. מובן? אז זה דווקא החיבור של שתי התורות האלה, הוליד אחר כך את ויקרא וצו, בסגנון הזה. עכשיו, בעצם אז מהי האסטרטגיה החינוכית של אהרון? היא אסטרטגיה חינוכית מסוכנת ביותר. היא מובד בעצם בפרשת כי תשא. פרשת כי תשא, יש מצב שבו העם בחולשה. אז אומרים לאהרון, תשמע, אהרון, שמענו שאתה מומחה לאלוהות. אז בבקשה, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. ויש מה כתוב, וירא אהרון, מה ראה? ראה שהרגו את חור. חור ניסה להתנגד, הרגו אותו. ולכן אהרון, במקום שיהרגו גם אותו, עשה את העגל. זה לא כל כך מכובד לכאורה. יש לנו כלל שאדם צריך למסור את הנפש ולא לעבוד עבודה זרה. אז אהרון כזה חלש אופי. כיוון שהרגו את חור, אז כדי להציל את אורו, מוכן לעשות את העגל. זה נראה לכם, נכון? נוסף על כך, יש יותר בעיה. אנחנו רואים שמה שכל העם נענש על זה שאהרון עשה את העגל. ואיזה עונש קיבל אהרון? נהיה כהן גדול. זה דיספרופורציה, נכון? אתה יודע מה, אל תעשה אותו, אל תעניש אותו, אבל כהן גדול, לא. כן? יש מועמדים אחרים. אלא ש... כן. יפה. זאת אומרת, הסיבה שאהרון מוכן לעשות את העגל ולא למות, זה למען העם. אז מהי האסטרטגיה של אהרון? אהרון בא ואומר, אתם מעוניינים לחטוא, אין בעיה, אני בא וחוטא יחד עמכם. ואז אני קונה את הסימפתיה שלכם, ומתוך כך מרומם אתכם. כן, איך הוא אמר? שמע, חג לשם, מחר. כלומר, מתוך עבודת העגל, תדעו לכם שבסוף נגיע לחג לשם. אסטרטגיה מעניינת. כן, מה? אתה רוצה לחטוא? בוא נחטוא איתך. נחטא יחד איתך. אז אתה תשמע לי בסוף. כיוון שהייתי מוכן לחטוא יחד עמך. כי הסיפור המפורסם של רב נחמן מברסלב, מעשה בבן המלך, שחשב את עצמו הינדיק. יודע את הסיפור הזה? הינדיק זה תרנגול הודו. אז היה בן מלך שחשב את עצמו הינדיק. היה מסתובב בלי בגדים, מתחת לשולחן, ואוכל חתיכות בשר שהיו זורקים לו. והיה אומר גלו גלו. לא ידעו איך לרפא, אז הגיע יום אחד איזה רופא מפורסם, אמר אני ארפא את הבן שלך. מה עשה הרופא? התפשט, הסתובב מתחת לשולחן, ואז הבן של המלך אומר לו, אה! ואז הוא גם אכל חתיכות בשר שזרקו לו. אז הבן של המלך אומר לו, מה, גם אתה אינדיק? הוא אומר, כן, גם אני אינדיק, בוא נאכל ביחד. אחר כך אומר לו, אתה יודע, אפשר להיות אינדיק ולשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. הוא אומר, כן, באמת? ישבו על הכיסא, ראו שזה הולך. נשארו אינדיק. אז אתה יודע, אפשר להיות אינדיק ולדבוש בגדים. לבשו בגדים. אז אפשר להיות אינדיק ולאכול אוכל כזה וכזה. כן? ועד שבסוף חזר להיות אדם נורמל. כלומר, האסטרטגיה החינוכית הייתה לרדת למדרגה של החוטא ולרומם אותו משם. נו, מי אמר שזה רע? אולי יש מקום לזה. זה כתוב בבראשית רבה. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים, ואיני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשיהם של צדיקים עדיפים. כמובן אין שום מובן לדברי המדרש בפי הפשט. מה זאת אומרת? אתה מסתפק עם מעשיהם של צדיקים עדיפים או מעשיהם של רשעים? אינה מדובר באדם שקורא את התורה כדי לעשות את רצון הבורא. ואז אם אדם רוצה לעשות את רצון הבורא, הוא שואל את עצמו, האם כדאי לעשות מעשה הצדיקים או מעשה הרשעים כדי להחזיר את הרשעים בתשובה? כן, מה אתה אומר? מי אמר לך את זה? זה משה אמר לך את זה, שאין מצווה בא בעבירה. אבל אהרון חושב אחרת. אהרון הייתה לו אסטרטגיה חינוכית אחרת, אומר אנחנו נעשה עבירות כדי לתקן את העולם. כן,
אדם יכול להתחכם על מה שהשם אומר? השם אומר לא לחצוש, אז הוא מחליט שכן
לחנות. השם אומר שמעשה מסוים הוא חטא, כן, אבל הוא חטא אם אתה בא למרוד בשם. אומר אתה משתמש בחטא כדי לרומם, אולי זה טוב את לעשות לשם יפירו תורתך, נכון? מה? למה לא? העבירה עצמה מטמטמת. אם אני עושה אותה בתור עבירה, אם אני עושה כדי להציל, אז עד רבה.
אתה חוטא.
אני חוטא, כן, בכוונה, כדי לעבוד את השם. בסדר, אתה מדבר כמו משה רבנו עכשיו. משה רבנו מתנגד לזה. מה אתה אומר?
לא כולם יכולים להיות כמו אהרון. אהרון יודע את האפשרויות.
בסדר, אז מי אמר לאהרון שהוא יכול? האמת היא ככה. נשאר מזה דבר, בא משה רבנו, הכריע פסק הלכה שלא עושים ככה. אבל עד שמשה הכריע ככה, ייתכן שאהרון צודק, ולכן אין שום חטא לאהרון בזה שהוא עשה את העגל. יש חטא לעם שהוא רצה, עד רבה, אהרון עשה טובה. כן? ולכן הוא זכה על ידי זה להיות כהן גדול, מומחה לכפרת חטאים. שזה הוא כהן גדול.
מה נשאר מתורת אהרון?
הוראת שעה של נביא. הרי לפי ההלכה, כשנביא אומר לעבור על דברי תורה, שומעים לו, נכון? דוגמה קלאסית, אליהו הנביא בהר הכרמל. אליהו הנביא מקריב קורבן על גבי במה מחוץ למקדש. על זה חייבים קראת. למה הוא עושה את זה? כדי להכחיש את נביאי הבעל. אז יש, אם כן, צורך בעבירות מסוימות לטובת תורת משה על ידי הנביאים הפועלים כתורת אהרון.
זה
לא אומר שזה
לא עבירה
לשמוע. רק רגע, רק רגע. אבל איך, מה? כן, כן, גם זה. אבל מה נעשה בזמן שאין נביאים? בזמן שיש נביאים, מצוין. אתה יודע בדיוק מתי לעבור עבירה לשם שמיים, כשהנביא אומר, כמו שאתה אמרת. אבל אם אין נביא, מה עושים? אז שואלים את הנביא האחרון. מי הנביא האחרון? מלאכי. נכון? מלאכי ידע שהנבואה עומדת להיפסק, שתופעת הנבואה תחדל מן העולם. אז הוא נתן לנו הוראות אחרונות בפסוקים האחרונים של הנבואה בהיסטוריה. מה לעשות כשלא תהיה נבואה? הוא אומר ככה, בפרק ג' פסוק כ"ב במלאכי, זה הפסוקים האחרונים שנאמרו על ידי הנביאים. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. כלומר, תורת משה ולא תורת אהרון. אז כאן נשאלת השאלה, בסדר. אז הנביא אמר לנו, מכאן ואילך תשמעו לתורת משה. אבל מי יקרב את הרחוקים? צריך תורת אהרון. אז הנביא מוסיף, אל תדאגו, אני אדאג גם לזה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לרבות על בנים ולבנים על אבותם, פני אבוי ויקיתי את הארץ חרב. זאת אומרת, זה התפקיד של אליהו הנביא, לרפא את החסרונות של תורת משה. הוא תלמיד של אהרון. עכשיו, אז מה זה מה שהלל אומר? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אז לכאורה, זה סותר מה שאמרנו עכשיו. לא, הווה מתלמידיו של אהרון, לא כדי לעשות את תורת אהרון, אלא בעניין המידות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורת משה. לא? זאת ההכרעה. זאת אומרת, יש עוד שארית לתורת אהרון דרך המידות של הלל הזקן. תהיה כאהרון, אבל אל תעשה מעשה אהרון. הווה מתלמידיו, ואל תהיה אהרון.
כן.
מה, הלכה כהלל במסגרת תורת משה?
לא, אבל הלל איכשהו מתייצד יותר כמו תורת אהרון.
כן, מתפשר עם המציאות, נכון. אבל בשם תורת משה. כן. בבית המקדש המשיכה תורת אהרון בכפוף לתורת משה. וכאן זה נקודה מאוד מעניינת. בפרשת שמיני אנחנו רואים שבני אהרון יש להם תאווה לעבור על דברי משה. איך כתוב בסוף פרשת צו? שאלתך בדיוק במקום. בסוף פרשת צו נאמר, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. מי אמר את זה למי? משה אמר לאהרון ובניו, פתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. כלומר, אומר משה, הסמכות זה אני. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. מה אומר רש"י? מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. כל הכבוד לאהרון, הוא עשה מה שמשה אמר. מה? ובניו. אבל כתוב ויעש אהרון ובניו, לא כתוב ויעשו. משמע שאהרון עשה בלב שלם, ובניו לא בלב שלם. אבל נשאלת השאלה, מה החידוש שאהרון שומע למשה? פשוט מאוד. הוא מוכן לשמוע לו שבעת ימים. שבעת ימים זה התחום של הפעולה של תורת משה. כלומר, שבעת ימי ההיסטוריה. הם הזמן שבו מוכנים הכהנים לשמוע לתורת משה. אבל ברגע שנכנסים אל המקדש, המקדש זה כבר לא העולם הזה. זה יום השמיני. ביום השמיני, מצוות בטלות, עתידות מצוות להיבטל, כבר נכנסים לתחום שלא שייך לתורת משה. לכן מה קורה? ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ואז הוא אומר להם לעשות כל מיני דברים, ואז אומר, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. ואז מה עושים נדב ואביהו? מה פתאום? אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. ומזה נותר לכל הדורות שבעבודת יום הכיפורים אנחנו חוששים שמה הכהן הגדול יהיה צדוקי ולא ישמע לתורת משה. ולכן שמה כתוב במסכת יומא, שכשם שמשה הדריך את אהרון שבעת ימים לפני המילואים, כך כשכהן גדול צריך להיכנס לבית קודשי הקודשים, נותנים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה ומדריכים אותו. כתוב. זאת אומרת, הצדוקיות מקורה בזה.
מדריכים אותו שנייה, שבסופו של דבר, אחר כך, הוא יוצא בתורת משה.
לא, אנחנו אומרים שלא יעזוב. משביעים אנו אותך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר. אבל זה יום השמיני לטובת היום השביעי. המקדש, זה לא עולם הבא נטו. זה עולם הבא של מי? של אנשים שבאים מחוץ למקדש להיראות פני השם שם. מובן? זה לא כל העולם הפך למקדש, אבל יש איזו תאווה כזאת לעבור על דברי משה שם. כן, מה אתה אומר?
לא, ודווקא משה צריך להיות יותר עולם השמיני, כי הוא עדין. לא. כל
דווקא משה
מתאים לעולם הבא. לא, משה רוצה להביא אותך לחיי העולם הבא.
הוא הכי מתאים לך לעולם הבא. כאילו, בוא נגיד, הנציג הכי טוב של העולם הבא פה זה משה, לא
אהרון. לא, עד רבה. משה, כדי להביא אותך לחיי העולם הבא, אינו מתפשר עם המציאות של העולם הזה. ולכן אצלו החטא לא מתקבל.
המציאות האמתית, זה בלי צירות. המציאות של העולם
נכון, אבל התפקיד שלו, אם כן, זה להביא אותך לעולם הבא.
שמה זה עולם הבא?
כן, אבל התפקיד שהוא ממלא בעם זה להביא אותך לשם. כלומר, כדי להגיע לחיי העולם הבא צריך לא לוותר לחטאים של העולם הזה.
ואז לאיפה מגיעים?
איך מגיעים לחיי העולם הבא?
זה כמו משה
והארון, שם מסתדרים. טוב, זהו להיום.